פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי, יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים גיל? מה שלומך?
ברוך השם, שאני שמח, אחרי החגים שמח, לא נפגשנו כמה שבועות.
כן, היו שבועות של חוף שהייתי במסע. נסעתי כמעט עד הקף הצפונית, מעבר לחוג הארקטי, 3.5 שבועות. אז היה מאוד מאוד מעניין. אהב הזדמנות נספר על תהליכים.
איזה טענות, כן. זה... יומן המסע של יגאל, שווה לעשות משהו כזה, נראה לי.
כן, אני יודע, זה בעיקר, הייתי עם אשתי, עם אחד הילדים, אחר בנות הצטרפו, אז היה מסע משפחתי של ילדים גדולים, זה היה מעניין. אבל הרבה דברים טובים, הרבה התמודדויות, אז נדבר על זה על מסע, אולי נעשה פרק על מסע באיזשהו אחד הפרקים.
כי מסע... אני אספר לך על הצניחה שלא קרה בו, לא קרתה בו אותו... היינו אמורים לעשות צניחה חופשית וביטלו אותנו ברגע האחרון. בגלל המזג אוויר המטורף שהיה פה בחגים. אבל זהו, חזרנו לאכול לחם ולשתות בירה ונגמר הפסח וחוזרים לשגרה.
נכון, או כולם משמינים בפסח, חזרנו לשתות סודה וקרקרים דלי קלוריות.
כן, יש אמירה כזו, אני לא יודע אם זה, אני חושב שזו אמירה שמטרתה לשרת אותנו, לרדת במשקל לקראת הקיץ.
כן.
אוקיי, על מה נדבר היום?
אני חושב שהבטחנו בפודקאסט הקודם, הזכרת לי עכשיו לדבר על כלים, טכניקות לשינוי מחשבה.
כן, נכון, הפרק הקודם, הפרק הראשון שהקלטנו בווידאו, אולי נהפוך את זה אנחנו תמיד מקליטים בווידאו, בוא, אבל אנחנו בדרך כלל מעלים רק אודיו, אולי נהפוך את זה להרגל, נראה איך זה עובד. ובאמת, מה?
אם ירצו לראות את הפנים הקרחות שלנו, לא רק לשמוע את הקולות שלנו, אז זה בסדר.
אפשר להוסיף שיער בלונד בעריכה, אני יודע.
הפנים הקרחים שלנו, כן.
אז באמת בפרק שם הבטחנו שנדבר על כלים מתקדמים, ואנחנו שנינו ככה מאוהדי ברנס, אז אולי ניקח את זה משם.
טוב, אני רוצה לתת איזשהו מבוא קצרצ'יק, כי בסופו של דבר רוב הסבל האנושי נמצא בחשיבה, במחשבות שלנו. אותה מחשבות שבעצם הן מחשבות מלכות, מחשבות שליליות, שרצות לנו. בתוך המודעות, בעצם אותו קשב שלילי, אותו קשב אוטומטי, לוקח חומרים מהלא מודע שלנו ומעביר אותם לתוך המודעות, ולפעמים אנחנו גם סתם אוהבים לחשוב מחשבות שמלכות עצמנו ועושות לנו את החיים. עכשיו, אנחנו יודעים שחלק גדול מאוד מהסבל האנושי קשור למחשבות ספציפיות, ולא הרבה מהן שאנשים חושבים, וזה באמת... הורס להם את המצב רוח, הורס להם את היום, הורס להם את השבוע, את החודש, והורס להם את החיים. אז עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו על מה עושים אחרי שזיהיתי או למדתי את המטופל לזהות את המחשבות או שליליות שלו. בסדר? הכלים האלה הם לא רלוונטיים, אם לא עשינו תהליך מאוד מאוד סדור של הבנייה קוגניטיבית, והמטופל, או אנחנו כתבנו לפחות 100 יומנים, 100 יומנים זה 3 טורים, אירוע, מחשבה, תוצאה ברגש ובהתנהגות, ואנחנו מכירים היטב היטב את אותם מחשבות שליליות של המטופל, כלי נוסף ששווה להפעיל אותו לפני שמגיעים לכלים שנדבר בפרק הזה, זה החץ האנכי, של דיוויד ברנס, בסופו של דבר שאנחנו לוקחים מחשבה אוטומטית שלילית, למשל אני, בגדול עליי, זה גדול עליי, זה מחשבה אוטומטית שלילית, ואז אנחנו שואלים את המטופל, מה המשמעות, מה זה אומר עליך, ואז אנחנו יורדים במדרג המחשבות האוטומטיות השליליות, למחשבות שהן יותר מחשבות ליבה, אז אנחנו צריכים להפעיל את אותו חץ אנכי, בתוך החשיבה האוטומטית, ובעצם להיות דוקטורים או אלופי המחשבות של המטופל, או המטופל לעצמו, ואנחנו של המטופל. ורק אז אנחנו עוברים לשלב הבא, שאני קורא לו עבודה של טכנאות מחשבות, כי בסופו של דבר, עיקר העבודה של ה-CBT זה טכנאות, של לעזור למטופל לזהות המחשבה השלילית שלו, להבין ולדעת שהיא זאת שמשפיעה לו על הרגש, ולחשוב מחשבה מתקנת, או מחשבה יעילה, או מחשבה אחרת במקומה. אז כל הכלים שנדבר היום, זה התפקיד שלהם.
כן, האמת, אני לא יודע אם נדבר על יותר מאשר כלי אחד, כי זמננו קצר, אבל בכלל בקונספט, כשאנחנו מדברים על כלים ב-CBT, אני לגמרי איתך, אני אין טעם להתחיל להפעיל כלים, אין טעם להתחיל לנסות לתקן משהו לפני שהבחנו אותו עד הסוף, ולכן הרבה לפני שמתחילים להשתמש בכלים, אנחנו רוצים לאסוף מידע מהמטופל, לאסוף את המחשבות האוטומטיות שלו, להבין את אותה סכמה שאנחנו עליה רוצים לעבוד, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להיות, לשלוט באמפתיה, ולהיות בראש אחד עם המטופל. הכוח של הכלי הזה שנדבר עליו היום, שנקרא externalization of voices, או החצנת קולות, הוא שבאמת, בהנחה שאנחנו כבר מאוד מאוד קרובים למטופל באמפתיה, אנחנו פה מצליחים להיכנס, או מאוד יעזור לנו להיכנס לנעליו, בהיבט של להבין מה הוא מרגיש, ולא בהיבט של להחליף אותו, להבין את הרגש שלו, להתחבר למחשבות שלו, וביחד לעשות עבודה על המחשבות האלה, על אותן מחשבות אוטומטיות, השורשיות שחוזרות על עצמו.
ולהבין מה הוא מתכוון, ומה הוא מרגיש. עכשיו, הכלים האלה חייבים לעבוד עם המילים של המטופל. בסדר, אני יש לי את רשימת המחשבות השליליות של המטופל, יש לי את רשימת התשובות למחשבות השליליות של המטופל, שהמטופל עבד עליהם, בסדר, ורק אז אני יכול להפעיל את הכלים, אני לא יכול לבוא עם מילים שלי, בסדר, כי אם אני כמטפל, משתמש בטכניקה של החצנת קולות, שתכף נדבר עליה, חשוב מאוד שאנחנו עובדים עם 100% מילים של המטופל. עכשיו, למה אני לא יכול לבוא עם המילים שלי? כי אני אכניס את השיפוטיות שלי, את האג'נדה שלי. ויכול שאני אדבר על דברים שהמטופל לא מתכוון אליהם. עכשיו, שהמטופל אומר, אני אידיוט, בסדר? הוא מתכוון למשהו, זה מייצא לו רגע ספציפי, שאני חושב, שאני אומר לעצמי, אני אידיוט, או אני אומר למטופל, אתה אידיוט, יכול להיות שזה, המטופל מבין את זה אחרת, או זה מייצר אצלו שרשרת אחרת, כי יש אחד שאומרים לו את האידיוט הוא נעלב, עד אם כן נשמע טוב, ויש אחד אומרים לו את האידיוט הוא שווה נפש, יש אחד אומרים לו את האידיוט, מבחינתו זה מחמאה.
זה מצוין מה שאמרת, בוא ניקח את זה למקום שאפשר יהיה להבין יותר טוב. מטופל אמר לך, אני לא טוב, ואתה מתחיל לשחק עם האמירה הזו, לאיזה כיוון תיקח את זה?
אז שוב, אם יש, אני לא טוב שאני אומר לעצמי, יש, ההורה שלי, המורה שלי אומר, אני לא טוב, אתה לא טוב, בסדר? ויש, אתה לא טוב שאני אומר למישהו אחר. כל אחד מהדברים האלה מייצרים התייחסות שונה של המטופל, לגבי הרגש ולגבי השרשרת של הדברים שזה עושה לו. עכשיו, אנחנו פה עובדים עם אני לא טוב שהמטופל אומר לעצמו, בכלי הזה, בסדר? מה הוא מתכוון? עכשיו, שהמטופל אומר לעצמו, אני לא טוב, יש לזה יתרונות וחסרונות, כמו כל דבר מבחינת המטופל. בסדר, זה מוריד מנו אחרי, אתם זוכרים את כל הכלים, כלים שלנו של הרווח והפסד. זה מייצר רגש, מייצר איזשהו שרשרת, וכרגע אנחנו עובדים על אותה מחשבות שהמטופל אומר לעצמו, לא שהמורה אמר לו, אתה לא טוב או ההורה, או שאני אומר לו, אתה לא טוב או לא מספיק טוב. בסדר, עכשיו יש הבדל אדיר בין אני לא טוב לאני לא מספיק טוב. בסדר, מבחינת התפקוד שאתה חושב, מה שחשוב זה מה המילים שהמטופל אומר, אבל בעיקר למה שהוא מתכוון, ובעיקר לשרשר את התוצאות הרגשיות שיש לדבר הזה.
בדיוק, למה הוא מתכוון? אם אני אגיד לך, אני לא טוב, אתה תיקח את זה למקום של אתרה, כי ככה הבנת את זה, אז יכול להיות שאני התכוונתי בכלל שאני לא טוב, אני בינוני.
נכון.
יכול להיות התכוונתי, אני טיפש, יכול להיות מיליון ואחד דברים, לכן להשתמש במילים של המטופל ולחקור מסביב אליהם עד שאנחנו מבינים ביחד. במודל הזה, בכלי הזה, האמת יש שתי ורסיות. יש את הוורסיה של אני, I, ויש את הוורסיה של אני אתה, I-U, קורא לזה ברנס.
נכון.
ואנחנו רוצים להחליט באיזה מהוורסיות אנחנו רוצים להשתמש. אתה רוצה להרים על זה?
אז אנחנו תכף ניכנס לאני, אני אתה. אבל החידוד הוא שאני עובד עם המילים של המטופל, כי גם אני זה מילים של המטופל, אני אתה זה מילים של המטופל, אני מחשבה שלילית זה מילים של המטופל, אני מחשבה מתקנת את המחשבה השלילית זה מילים של המטופל. כי המחשבה המתקנת שלי לא תעבוד למטופל. המחשבה המתקנת שהמטופל תרגל וימצא לעצמו תעבוד למטופל. בסדר? ולכן הכלי הזה נכנס לעבודה רק שיש לנו את כל המילים. עכשיו, הכלי הכי בסיסי זה מה שברנס מכנה אותו לפעמים דאבל סטנדרט טכניק או משהו כזה, זה המטופל מדבר עם עצמו. בסדר? המטופל מזהה את הקול השלילי שלו, מחצין אותו, אני טיפש, אני אידיוט, אני לא יודע מה, לא טוב, והוא מחצין את הקול, והוא מחצין את התשובה, אני לא טוב, אני לפעמים מצליח, שזה עובד למטופל. זה הכלי הכי בציצי, המטופל עם עצמו, שהוא מצופה לעשות את זה כל הזמן, כי זה הכלי גם שישאר לו אחר כך, כי אנחנו לא נהיה איתו. עכשיו לפעמים זה נורא קשה למטופלים, כי המטופל שחושב אני לא טוב, הוא נכנס לכזאת רמה של חרדה, שהוא לא מצליח בכלל להחצין, את כל התשובה, בקושי מצליח להחצין את אני לא טוב. ואז אנחנו מתחילים את הטכניקה הראשונה, אני המטופל, והוא המטופל, אני, מה שאתה אומר. ואז המטופל אומר, אני לא טוב, ואני עונה לו את המחשבה שהתאמנו לה, בסדר? אני לא טוב, אני לפעמים מצליח. ואז הופכים את אני, בסדר? אני הופך להיות הכל הביקורתי, השלילי, השיפוטי של המטופל, אני לא טוב, והמטופל עונה לי. בסדר? ופה אני יושב עם רשימה של מחשבות אוטומטיות שליליות שיש לי, שזה מחשבות נפוצות שחזרו 10-20 פעם בתוך היומנים שלו, 30-50, לפעמים אפילו 100, ואני יושב עם התשובות של המטופל. בסדר? אני כמטפל, כי אני לא יכול לזכור את זה, בעל פי רוצה שאתה חומרים שלו, הוא לא, הוא לא צריך לשבת עם המילים, המילים אצלו. ואז אני לא טוב, אני לפעמים מצליח, אני טיפש, אני לפעמים יכול לראות את עצמי כעושה משהו מוצלח, אני הבן אדם הכי מטומטם וחסר ערך בעולם, לא הצלחתי להוכיח לעצמי שאני הבן אדם הכי מטומטם וחסר ערך בעולם, לפעמים אני מצליח לעשות דברים. אז עכשיו שוב, מילים שעובדות למטופל, אני. ופה עכשיו אנחנו מדברים על כלי מאוד מאוד חזק. אחר כך אני את כל הוא הכל השלילי של עצמו, אני הכל החיובי של עצמו. אחר כך מתפחים, אחר כך הכלי הופך לאני אתה. אני המטופל, ואתה בוא תגיד אותה גיל, אני אתן לך קצת לדבר איתה.
אני רוצה אבל לעשות רגע חצי סנטימטר אחורה, לפני שאנחנו נכנסים עם המטופל לתוך הכלי, לתוך משחק התפקידים, אנחנו רוצים להכין אותו, אנחנו רוצים להסביר לו מה אנחנו הולכים לעשות ולמה זה חשוב. ולכן אני אגיד למטופל במקרה הזה, איגל, תשמע, יש פה, איגל זה כאילו מטופל, הייתי רוצה להשתמש איתך באיזשהו כלי שנקרא חצנת קולות, לא חשוב הכותרת, הרעיון של הכלי הזה הוא באמת לנסות לעזור לנו לחקור את המחשבה שלך, אבל יש פה כמה כללים שמאוד מאוד חשוב שנקפיד עליהם. עכשיו, אם אנחנו עושים את אני, אז אני אגיד לך כזה דבר. אנחנו נתחיל בזה שאתה איגל, ואתה תדבר את המחשבות האוטומטיות השליליות שלך, yeah. ואתה תדבר בלשון אני, ואני איגל, ואני אדבר את המחשבות החלופיות, את המחשבות החיוביות, וגם אני אדבר בלשון אני.
נכון.
בכל פעם שנעשה, אנחנו לא נתעמת, אנחנו לא נתווכח. אתה תגיד מחשבה אוטומטית, אני אגיד מחשבה חלופית. ואז אני אשאל אותך מי ניצח. איזה מחשבה ניצחה? אם המחשבה החלופית ניצחה, זה נפלא. אני אשאל אותך עד כמה היא חזקה ועד כמה היא ניצחה, כמה הניצחון משמעותי. ברנס מדבר על ניצחתי בקטן או בגדול, ניצחתי בגדול או בענק. אם ניצחתי בענק, אני אבקש שנתחלף. ושאתה תגיד את ה... אני אגיד את... אני אטיח בך. אני ממש אטיח בך את המחשבה האוטומטית השלילית, ואני אשתמש בלשון אני, כי אנחנו משחקים את ה-II, ואתה תענה לי את המחשבה החלופית החיובית, ואתה תשתמש בלשון אני. בסדר? איך נעשה את זה? את מי אתה? אני ממש אשאל את המטופל, אז מי אתה? והמטופל יגיד לי, אני יגאל. ואתה מדבר איך? אני מדבר באני. נכון? ומי אני? והמטופל יגיד לי, אתה יגאל. וגם אתה תדבר בלשון אני. פה אולי אני אשלים אותו. זה במקרה של האני אני. עכשיו, האני אני הוא יחסית יותר עדין, הוא יותר רך, הוא יותר קל. אני אתה למעשה הוא יותר חזק, הוא יותר משמעותי, כי בו אני באמת יכול, אני שם את המטופל במקום שבו אני מתיח בו באתה, המחשבות החיוביות יהיו תמיד...
אבל אנחנו מתחילים הפוך, אני אוהב להתחיל שהמטופל מתיח בי, אומר לי אתה דפוק.
ברור, הרי אנחנו נמצאים במקום שהמטופל תקוע, אחרת לא נלך לכלי כל כך מתקדם. בוא. לכן הוא יזרוק אליי את, את המחשבות האוטומטיות. המחשבות האוטומטיות השליליות הן תמיד באני, הן תמיד באתה, והמחשבות החלופיות הן תמיד באני, כי אני כמטפל, אם אני נותן מחשבה חלופית, אני לא יכול ליפול למקום של יועץ.
נכון, אבל אני משתמש מחשבות חלופיות שלו, שאני יודע אותה מראש. כי בסופו של דבר, בשלב הזה, שאני המטפל, והוא המתיח בי את המחשבות השליליות, אבל יגאל. אז הוא אומר לי, אתה דפוק, ואז אני עונה את המחשבה האוטומטית, את התשובה שעבדה לו, והוא האמין בה, בסדר? אתה חלש, אתה נכשל, אתה לא מתאים לשום דבר. ואז אני עונה את המחשבות שלו, שיש לי אותם מתוך היומנים שלו, מתוך יומן 2 ו-3, מתוך... אותם יומנים שהוא כבר עבד על המחשבות החילופיות. בסדר? ופה זה נורא נורא חשוב, לענות לו, כי זה עוזר לו להאמין לתשובות. עכשיו, בשלב הזה, ואז אני מעודד אותו ממש להטיח בי, כי המטופלים שלנו מטיחים בעצמם דברים נורא קשים בלהט. הם נורא קשים עם עצמם, ואני, אתה דפוק עם הרגע שהוא מופיע לו. אתה כל הזמן נכשל, אתה לא יודע מה אתה עושה בכלל. אף אחד לא אוהב אותך, אתה כל כך מוזר ושונה, נוזל חריר, כשאתה מדבר מול אנשים אתה נתקע ונוזל חריר מהצד של הפה, ואני מבקש ממנו להטיח בי בכל הכוח את המחשבות הכי קשות שהוא מטיח בעצמו, ואז אני עונה, מתוך התשובות שלו, לא מתוך התשובות שלי, עונה מתוך התשובות שלו, וזה כלי מאוד מאוד חזק. אחר כך, שאני רואה כמו שאתה אומר, שהוא גמר להטיח בי את כל ה... בתוך הלאט. עכשיו, אם הוא עושה לי את זה בצורה כזאת אנמית, אני מעודד אותו להביע את הרגש שהוא מרגיש סביב אותה מילים קשות. לא רק להטיח בי גם את הרגש, לא רק את המילים, בסדר? את אותו רגש שהוא מרגיש, כי יש שם הרבה כעס וזעם הרבה פעמים בתוך אותה מילים קשות שהמטופל אומר לעצמו, ואני מלהיט אותו. בסדר?
אגב, בתוך המשחק תפקידים במחשבות החלופיות, אולי שווה גם להגיד על זה, יש שלוש דרכים להציף מחשבות חלופיות. אחת, מתוך כאילו להילחם במחשבה האוטומטית, להתווכח איתה. השנייה, זה לקבל אותה בצורה פרדוקסלית, אפילו להקצין אותה. זה דרך להוציא ממנה את העוקץ. והשלישית, זה איזושהי קומבינציה בין השתיים. וככה אנחנו נעודד את המטופל להמציא לעצמו מחשבות חלופיות, עד שהוא ימצא כזו שהוא מאמין לה.
מעולה. או שמשהו עובד לו, אתה יודע, לפעמים פרדוקס עובד לו, לפעמים
משהו עובד לו. בשביל זה יש שלוש.
לפעמים איזה מנטרה עובדת לו, ולכן, אבל זה תהליך לפני הכלי, עכשיו, המטופל בשלב הזה לא מאמין לתשובות עדיין. הכלי הזה עוזר למטופל להאמין לתשובות. בסדר, כי זה מחצין אותם, וזה עוזר למטופל להאמין לתשובות, ולראות מה עובד לו. עכשיו, עכשיו אחרי שהמטופל גומר להתיח בי את כל הדברים הקשים האלה ואני עונה את התשובות שאנחנו מתהפכים ואז אני מתיח בו בכל הלעת את המחשבות השליליות שלו באותו לעת שהוא עשה אולי אפילו קצת מוקצן
אנחנו מתהפכים רק אחרי שאנחנו מתהפכים בשני מצבים או כשניצחתי כשהמחשבה החלופית ניצחה ואז אני רוצה שהמטופל יגיד אותה במילים שלו בקול שלו ישמע את הקול שלו באוזניים שלו או כשלא הצלחתי ואז אנחנו מתהפכים והוא מנסה ואנחנו כנראה נתהפך חזרה עוד הפעם
אפשר להתהפך כמה פעמים אבל בסופו של דבר הקטע שאני מתיח בו בכל הכוח בכל הרגע שלו האותנטי את המחשבות שלו והוא מתגונן זה שלב מאוד מאוד יעיל, ואז הוא בעצם מתרגל, והוא, כי התהליך הזה של לעשות זה לבד הוא נורא קשה. התרגל של חצנת קולות הוא יעיל כמו קסם. כי פעם ראשונה המטופל באמת מתמודד עם זה, מה, בוא נקרא לזה לייף.
כי הכל... בפיבר זה הכלי הכי יעיל שלו.
נכון, ואז אחר לוקחים את זה עוד יותר לקצה, אני הופך ל... אני לוקח את זה לעתיד, בסדר? החצנת קולות לכיוון העתיד, זה האיש מהגיהנום, ואני מתיח בו את כל הכישלונות שלו כתוצאה מהחשיבה השלילית שלו, בגלל שאתה דפוק לא הצלחת בשום דבר. אתה שומר בסופר כי אתה דפוק ואתה חלה. כל המחשבות שלו אני מחצין אותם, ואני דמות מהגיהנום סופר ביקורתית 5 שנים קדימה, ואז הוא צריך להתגונן באותה מחשבות אוטומטיות שהוא למד. וזה מאוד מאוד יעיל גם, כי בסופו של דבר... זה, 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 השילוב של כל מה שאמרנו עכשיו, בעצם, הוא בעצם לב השינוי הקוגניטיבי.
תזכרו רק דבר אחד, בסופו של יום אנחנו רוצים את המחשבות החלופיות שניצחו בקול של המטופל שהוא אומר אותם. נכון. והוא אומר אחר כך, כשאני שואל אותו מי ניצח, אני ניצחתי. אני המטופל, שאמרתי את המחשבה החלופית, היא ניצחה, והיא ניצחה בענק.
היא עבדה לי. אני לומד לרכך את המילים שלי, אני לומד חמלה, אני לומד לקבל, אני לומד לצחוק על חלק מהמילים האלה, יש טוב של הרגל. עכשיו, ברנס נותן לנו עוד כלי מדהים פה. הוא אומר, בתוך השלב הזה של ההחצנה, תבקשו מהמטופלים גם להקליט את המחשבות האוטומטיות השליליות שלהם, בתוך הסשן איתך, ולהקשיב לזה במהלך היום, למחשבות השליליות שלהם. בצורה יזומה, זה נותן להם עוד הזדמנות לתרגל את זה גם בתוך הבית, זה כזה שיעורי בית מאוד מאוד עוצמתים, הקלטה של המחשבות השליליות בתוך הסשן הזה, ולהקשיב להם פשוט, בסדר? ותוך כדי כמובן, הוא לומד להתגונן, עכשיו הוא בעצם לומד לבנות את כיפת הברזל האישית שלו, נגד המחשבה השלילית.
בסדר? כן, הוא, וההסבר הזה של שלושת הטכניקות, זה הסבר שש, כדאי ושווה לתת למטופל כחלק מההסבר המקדים. אתה יכול להילחם, אתה יכול להפוך את זה לבדיחה, ואתה יכול למצוא את דרך האמצע ולהשתמש בקומבינציה של השתיים.
נכון, נכון. אנחנו, אני לגמרי מסכים. עכשיו, אני לא יודע אף פעם מה עובד למטופל. אני לא יודע, עכשיו, דרך אגב, פה אנחנו נותנים עוד כלי גאוני של ברנס, של המטופל שזכות הבחירה, כי יכול להיות שבסיטואציה מסוימת דרך אחת תעבוד לו התשובה, יכול להיות שבסיטואציה אחרת הקבלה תעבוד לו, ויכול להיות שבסיטואציה שלילית הפרדוקס או ההומור יעבוד לו. ולכן הוא יכול להיות מצויד בשלושת התגובות למחשבה ספציפית, ולבחור איזה תגובה עובדת לו בזמן אמת, כי שאני מאוד עייף ומותש, אני לא יכול להתחיל לחשוב על התשובה המתוחכמת. אבל דווקא המנטרה או הפרדוקס או אפילו להחזיק את המחשבה רגע בראש עד שהיא תחלוף. ולכן אני מצייד אותו בכל הכלים, והטכניקה של החצנת הקולות מאפשרת לנו לתרגל את זה. עכשיו אל תעשו את זה 4 דקות וזהו עשינו החצנת קולות וי. לא, זה תהליך רציף שעושים כמה וכמה פגישות, ושוב, אני לא יכול להדגיש עד כמה ההכנה פה היא סופר חשובה, עד כמה סופר חשוב שיהיה לכם מאות שורות של המחשבות שלו, ומאות תשובות שלו, של המחשבות שלו, מתוך שהוא הבית, אחרי שדייקתם אותם, בסדר? כי הקטע של לדייק את המחשבות המתקנות, הוא קטע מאוד מאוד מרכזי בטיפול, בהתחלה, ושוב, אני מדבר על רצף של לא מאמין מאמין לתשובות, לתשובות למחשבות השליליות. כי כשהמטופל מתרגל את זה על הדף, הוא לא מאמין לתשובה, הוא מאוד מאמין למחשבה המלכה. אבל בתוך כדי תהליך, לטכניקת החצנת הקולות, הוא מתחיל להאמין, כי הוא רואה שזה עובד לו. מה זה עובד לו? הוא חשב את המחשבה האוטומטית השלילית, הוא ענה והוא ראה איך הרגע שמשתנה. זה עובד לו, בסדר? והתהליך הזה, זה הסימונים שנופלים, שפתאום הוא רואה שמתוך הדף, מיעוט, כמו שאמרת, יכולים מתוך הדף, זה עובד להם, אבל הרוב צריכים את ה... את הסימולציה.
צריכים את, כן, את המשחקים האלה, את, את הטכניקות, את הפינג פונג. הכלי הזה של החצנת קולות בגרסה של אני אתה, הוא כלי מאוד מאוד חזק, הוא מאוד אפקטיבי, וההכנה מעבר לשלב שבו עושים את זה, כשהקשר הטיפולי הוא מספיק חזק ויש לי מספיק מידע על המטופל, גם ההכנה של המטופל, ההסבר על הכלי, מי אני, מי אתה, איזה שיטות אפשר להשתמש כדי לגייס מחשבות חלופיות וכן הלאה, היא הכנה מאוד משמעותית. התוספת שאמרת של להקליט את הסשן ולתת למטופל להקליט את הסשן ולהשתמש בו כשיעורי בית, להקשיב לו, ולכתוב על זה, אפילו לכתוב יומנים על הסשן שהיה מעבר למשוב וכן הלאה, כלי, תוספת מאוד מאוד חשובה ואקוטית.
לגמרי. ושוב, ועכשיו, אל תפחדו כמטפלים, או כמטופלים, ללכת לנושא של האיש מהגיהנום, או השם הטק, שאתה עושה את זה אפילו בחוץ, בתוך השם הטק אתה עושה אפילו בתוך החיים, אחרי שהמטופל כבר מצויד. אתה רוצה להסביר קצת על השם הטק? זה כלי מאוד מאוד יעיל.
שם הטק זה משהו שאולי כדאי להשקיע בו פרק שלם, שהוא יותר מעולם הטיפול ההתנהגותי. אנחנו עושים אותו מחוץ לקליניקה, הוא לא חלק ממדרג החשיפות, הוא חושף את המטופל בצורה מאוד מאוד מהותית, הוא לא בתוך מדרג, והוא פשוט חושף את המטופל לרגשות הדומיננטיים הקשים שלו, מה שנקרא לפנים. שווה לעשות על זה פרק.
אבל השם הטק יבוא אחרי החצנת קולות ואחרי הדמות מהגיהנום, אחרי הסימולציה, והשם הטק הוא בעצם סוגר את השיבר על שאני מאמין שהתשובות עובדות לי. כי זה התנהגותי, אבל הוא עדיין כלי מאוד מאוד קוגניטיבי, כי בסופו של דבר בתוך השם הטק אני מרגיש את הרגע, אני מקבל את העלבון וההשפלה כביכול פומבית, בחוץ, מרגיש את הרגש, מצליח לזהות המחשבה של שתרגלתי לענות לה ולראות איך הרגש יורד. ואז הוא בעצם סוגר את הפלומבה, ושוב, ברגע שאני מאמין לתשובה, וברגע שאני מאמין שהטכניקה עובדת לי, וברגע שאני לומד לרכוב על האופניים, שזה בעצם, השם הטק זה בדיוק שמשחררים, שמלמדים ילד לרכוב על האופניים, הם משחררים את המקל של המטטה.
ונותנים לו לרכב לבד.
זה בדיוק...
זה הנקודה, זה הפינאלי של ה... לא בהכרח, כן, אבל...
לא בהכרח.
כשמשתמשים בו, זה הפינאלי של התהליך. זה... פעם היה דיון אצל ברנס, האם CBT זה תהליך או שזה רגע. והאמת היא, זה תהליך, 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 ואז קורה משהו ברגע. והאורך של התהליך לפני כן לא רלוונטי, אבל השם הטק זה דוגמה לאותו רגע שבו הסימון נופל בדיוק למקום שלו.
הסימון נופל למקום, ולכן מה שדיברנו היום, עכשיו גם אם אתם... מקשיבים לנו ולא בתוך תהליך טיפול, אז והבנתם את הפרציפ, תלמדו את החבר שלכם, את הבת זוג שלכם, את הבן זוג שלכם, ותתרגלו את זה, זה אפשרי, לא חייבים לטפל גם בשביל זה, טכניקה של החצנת קולות, אבל תתרגלו איתם את המחשבות שלכם, ואפשר לתרגל את זה גם עם אחרים, אני נתתי שיעורי בית לאנשים לתרגל את זה, עם מישהו שהוא קרוב אליהם, ולפעמים זה עובד נפלא גם.
כן, אי אפשר לעשות את זה לבד, זה לא אפקטיבי לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה בכל זוג. ולא, המיומנות חשובה, אבל גם בלי המיומנות יכולים לקרוא דברים.
זה טכניקה נורא פשוטה, החצנת קולות, מה שאמרנו. זה לא, הדבר היחידי זה לעבוד עם המילים של המטופל, לא עם המילים של מישהו אחר. עכשיו,
הדגשים הם באמת נותנים את הדגשים שאמרנו, ההכנה נותנת את הטאץ' את השיוף האחרון. משחק תפקידים של החצנת קולות אפשר לעשות בזוג, בכל זוג.
לגמרי, לגמרי. בכל זוג, וכל המרבה הרי זה משובח. כי אני בן אדם סופר מנוסה בלענות למחשבות השליליות שלי, והן כל הזמן תוקפות אותי. ואפילו לפעמים בתוך העבודה המשותף פה פודקאסטים, אני מחצין המון את הקולות שלי לסביבה, כדי לקבל את התגובות ואת התשובות מהם.
ולקבל את הפידבקים.
והכלי שאתם שומעים אותי מחצין את התשובות שלי, את המחשבות שלי פה בתוך הפודקאסטים, אני כל ממשיך תרגל את זה מול העולם. את החצנת הקולות השליליים שלי, כי זה נורא נורא חשוב. בסדר? וחלק מהדברים שאני אומר לעצמי מגוחכים, אבל שאני אומר את זה לעצמי, למרות שאני נורא מתורגל, זה עדיין עושה לי את הקיק של הרגש השלים, ושאני עייף ופגוע, זה מתאמר בי כמעט כמו בהתחלה, אבל המשך הרבה יותר קצר, ואני יודע מה לעשות עם זה כרגע. זה תהליך מתמשך הדבר, זה המלחמה במחשבות אלה. והשינוי ברמת האמונה במחשבה, לא, המחשבות תמיד יהיו שם דרך אגב. השינוי ברמת האמונה במחשבה השלילית, שאני הרבה פחות מאמין לה, ובמשך הזמן שהרגש השלילי מלווה אותי, אם זה הייאוש, הדיכאון, הדכדוך או החרדה, כי היום זה, אם פעם היו לי ימים שלמים או שבועות שלמים, חודשים שלמים שהייתי גמור מזה, עכשיו זה יכול להיות פיקים של כמה דקות, או... אני מחסל את זה, בסדר, וזה המיומנות שאנחנו רוצים ללמד את המטופל.
אפילו פחות מדקות, האוטומטית קופץ, כל אחד האוטומט שלו, והמיומנות היא באמת לא להתרגש מזה.
לא, כי זה סתם מלכה עצמית, וקצת חמלה, קצת קבלה, קצת, אתה יודע, לא להיות מנותק מהעולם, כי אין אדם שהוא נכשל בהכל כל הזמן, אין אדם כזה, גם הבן אדם הכי הכי כישלון, הוא לא מצליח להיכשל בהכל כל הזמן, בסדר?
הוא לא עד כדי כך טוב, וגם הצד השני,
אין אדם ש... כישלון כל הזמן, מה?
וגם הצד השני, אני פעם אמרתי ומאז זה נדבק בי, אנחנו לא מרכב, יכול להיות שאמרתי את זה גם פעם באחד הפודקאסטים, אנחנו לא כאלה שטוחים, אנחנו רב-ממדיים, אנחנו לפעמים מצליחים, לפעמים נכשלים.
אין הצלחה בלי כישלון, דרך אגב, מי שמצליח כל הזמן הוא גם בעיקר נכשל, ומי שנכשל כל הזמן הוא גם מצליח, אז כי זה מאוד קשה להיכשל כל הזמן, סוג של הצלחה. אבל הנה, זה הפרדוקס או הבדיחה. אז זהו, אז לצערי אנחנו צריכים לסיים תכף, אבל אני חושב שזה פודקאסט שנותן באמת כלים הפעם, ותשאלו אותנו איך משתמשים, אתם רוצים שיבוא מתנדב שאני וגיל נתרגל עליו החצנת קולות, אבל צריך לבוא מישהו שיש לו הרבה ידע ומחשבות שיודע לדווח
לנו. צריך לשלוח לנו כמה וכמה יומנים לפני כן, כדי שנוכל לעשות זה בצורה אפקטיבית. אנחנו נדבר לדעתי בפרק הקרוב, אנחנו נארח אורח מפתיע, אבל אנחנו נעשה גם פרק על חץ אנכי שהבטחנו היום.
ושם עתק.
וזהו.
שם עתק.
ועל שם עתק גם. יגאל, היה לי לעונג.
תרגיל, נדבר.
וכן, נדבר, ניפגש שבוע הבא, להתראות בינתיים.
יאללה, שבוע הבא, ביי להתראות.
ביי חבר'ה.